אהלן, ברוכים הבאים לפרק חדש של 34% מהשדה. אני אלון ארד, ואיתי כרגיל, טל נחום, מועד סנס ממורמר, מעניין עם טל.
אלון, מי ישב בכיסא שלי? אני צריך לבדוק את הדייסה.
התגעגענו אליך. אני חושב שבכיסא הזה ספציפית ישב תומר, אז אם הוא מרגיש לך מוזר, משהו...
יש פה אנרגיות מטורפות פשוט, בסדר.
זהו, אז אולי אתה תדבק ממנו קצת בטירוף. היה לנו... שבוע סופר מעניין, איזה כיף שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה היום, אנחנו מקליטים אותו במוצאי שבת, ממש ממש על סף המשחק של הנבחרת, אני מקווה שאנחנו נסיים לפני שהמשחק יתחיל, אנחנו ננסה לסיים לפני שהמשחק מתחיל, כי ממש, אנחנו ממש רוצים לראות אותו, ויומיים אחרי הטרייד, שהוא רעידת האדמה האחרונה בליגה בעצם.
אני מעריך, אתה יודע, אני כבר לא יודע אם להגיד שהוא רעידת האדמה האחרונה, כי אני כבר לא יודע מה להגיד.
האחרונה במובן של the latest, לא the last one, במובן של the latest, היא ממש האחרונה, למי שפספס, שזה אני בטוח, המוני אנשים פספסו, קריס פול, שתי בחירות סיבוב ראשון, ושתי החלפת בחירות, תמורת ראסל ווסטברוק, שחובר לאחד החברים הטובים שלו, ג'יימס ארדן, ביוסטון רוקטס.
ברודיז בק. חבל על הזמן. שני שליש מהברודיז.
כן, שני שליש מתאחדים להם. איך זה אמור לעבוד, טל? כי האינסטינקט צועק, זה לא!
תשמע, אנחנו כבר ראינו שמוביל כדור דומיננטי ליד וסטברוק, ליד הרדן, אנחנו מדברים על קריס פול, זה לא עובד, אבל זה לא עבד אולי בגלל שקריס פול בפלי אוף זה אולי דבר שלא הולך ביחד, או לא יודע מה, או ברגעים החשובים של הפלי אוף, איך שתרצה להסתכל על זה. אני חושב שווסטברוק זה יכול להיות אחרת, כי ווסטברוק, אתה יודע, הרבה דברים, חשבתי על זה ביומיים האחרונים, ואני לא כזה אוהב את הטרייד הזה, למרות שאתה יודע, שלחתי לאיזה חבר שדיברתי איתו, שלדעתי, מעבר למיימי, יוסטון היא אופציה הראשונית, זה לא כל כך קשה, כי אתה יודע, דריל מורי זה דריל מורי, אבל אני פשוט חושב מאז שחשבתי על זה, לא אהבתי את זה בהתחלה, כמו שאני אומר, אבל חשבתי, ואני אומר לעצמי, רגע, מה היה חסר לווסטברוק מאז שדורנט עזב, אפילו איבאקה שקצת היה קולע משלוש, היה חסר לו קליעה משלוש. וזה משהו שהיה נורא, מוטיב נורא קשה, גם בפלי אוף, שלא היה להם את הקליעה של פול ג'ורג' בגלל הפציעה היא בכתף. אני חושב שבסיטואציה הזו, יש סיכוי שזה יעבוד. מהסיבה הפשוטה ששם יהיה ריווח. אם אתה אומר לי, אתה יודע, אני בן אדם שתמיד משווה את זה למניות, אני לא הייתי קונה את המניה הזו, בוא נגיד ככה.
כלומר, אתה אומר שיש סיכוי שזה יעבוד, רוב הסיכויים...
אני חושב שאפשר ללכת נגד זה, אבל עוד פעם, שני MVPs באותה קבוצה, ועוד דווקא שניים משלושת האחרונים, שחקנים שגם, אתה יודע, בפלי אוף לפעמים מה שאתה צריך זה get buckets, שחקנים שיביאו לך את הנקודות, שיהיו מסוגלים, ואלה שני שחקנים שבאמת יכולים לעשות נקודות מתי שהם רוצים, בעיקר הרדן, אבל ראינו גם את ווסטברוק מסוגל להשתלט על משחקים בעבר. אני חושב שבפלי אוף זה יכול להיות מעניין. אני לא יודע כמה זה יעבוד, אבל זה יכול להיות מעניין.
אמרת שראינו שמוביל כדור לא עובד ליד הרדן, מוביל כדור דומיננטי. מצד שני, אם זה לא עובד, זה חתיכת אחלה לא עובד, כלומר, בכל זאת הגיעו מרחק פסיעה מאליפות עם קריס פול, כמעט הדיחו את גולדן סטייט בסיעה.
בשנה שעברה.
כן?
כן.
ולכן, אני כן חושב שאיפשהו זה יכול לעבוד, גם, אתה יודע, קראתי המון את הנושא הזה שראסל ווסטברוק וג'יימס ארדן מחזיקים שניהם ב-CA ה-usage, עונות ה-usage הגדולות בהיסטוריה.
כן.
שזה נכון, ואי אפשר להתווכח על זה, ראסל ווסטברוק אוהב את הכדור. אבל גם אנשים שוכחים שבעונה האחרונה הוא ירד ל-30%. 30% יוסד, שזה לא נורא בכלל.
30% זה פחות מדונצ'יץ' ו...
לצורך העניין, לדעתי זה אזור המקום
ה-15
בליגה. 15 בליגה, שזה לא נורא בכלל. זה לא 22% של פול, כשהוא שיחק בעונה האחרונה ליד ארדן, אבל זה כן מספר שאפשר להתמודד איתו.
אני חושב ש... סליחה, תמשיך.
לא, לא.
אני חושב שגם אנשים נורא שופטים את ראסל ווסטברוק, ודיברנו על זה, אני חושב, אחרי המשחקים, בגלל שאתה יודע, הזריקה האחרונה שהוא לקח, ושהוא לקח הרבה מאוד זריקות בפלי אוף כשהיה לו את פול ג'ורג', ופול ג'ורג' בעצמו צריך באמת לזכור, זה משהו שאנשים שוכחים, אמר שהייתה לו בעיה, והיה לו קשה מאוד לקחת את הזריקות האלה. אז יש סיכוי שלא הייתה לו ברירה אלא לקחת את הזריקות האלה.
תראה, אני לא מאמין בזה. אני מודע, אני מאחד המבקרים הגדולים של ווסטברוק, ואני לא חושב שהוא שחקן, אני חושב שהוא overrated בסופו של דבר. אני לא חושב שהוא יכול להוביל קבוצת פלי אוף. אני יותר רואה איך זה לא עובד, מאשר איך זה עובד, אבל כמו שדיברנו קודם, הלא עובד הזה הוא די טוב, כי ברגע כן. שיש לך את ג'יימס ארדן, אתה בסיבוב השני אוטומטית, ומשם כבר עניינים יכולים להפתיע. זאב סובי כתב טור מצוין בכדור הכתום, למי שעוד לא קרא לרוץ לקרוא, ששם הוא דיבר על איך דריל מורי, שלכאורה מלך האנליטיקס, לוקח את ראסל ווסטברוק, שהוא הקריפטונייט של האנליטיקס בגדול, נכון. הוא הפוך לגמרי מכל מגמה הגיונית, והוא דיבר שזה במידה מסוימת יכול להגדיל את השונות ביוסטון, כלומר קבוצות יצטרכו להתמודד גם עם משחק העומד של ארדן, ובאותו משחק, באותו זמן, תוך כדי גם עם פוזשנים של ראסל ווסטברוק עושה את זה בטרנזישן, שזה אמנם לא יעיל כמו המשחק העומד של ארדן, אבל זה עוד איזשהו נשק שלא היה להם בעונה הקודמת כמעט בכלל.
אני גם חושב שיש לך שם גם את אריק גורדון. כאילו, צריך לזכור, אריק גורדון הוא חתיכת שחקן. זו שלישיית פרימטר, שאני לא רואה הרבה קבוצות שיכולות להתמודד עם דבר כזה, מבחינת יכולת אישית, אני מתכוון.
כן, מה שמעניין אותי זה אם ראסל ווסטברוק יוכל בעצם, תראה, ראסל ווסטברוק בעונה האחרונה מסר כמעט מחצית מהאסיסטים שלו, אם לא ממש מחצית מהאסיסטים שלו, לאדמס וגרנט, כלומר לגבוהים. הוא בעיקר מפעיל את הגבוהים, ומעט, מעט, מעט מאוד מהסיסטים שלו הלכו לקלעים. כי באמת לאוקלאומה סיטי אין הרבה קלעים. והיחסית הלכו מעט הסיסטים גם לשלשות. אם ראסל ווסטברוק ידע לעשות את השינוי הזה, וידע למצוא את אריק גורדון על קו השלוש, כל פעם שהוא קצת חודר והגנה טיפה מצמצמת, זה עוד יכול איכשהו במפתיע לעבוד. זה ידרוש המון, המון, המון מראסל ווסטברוק, ואני לא בטוח שהוא, אני מאמין באמת ובכנות ברצון שלו לעשות את זה, אני לא מאמין ביכולת שלו לעשות את זה.
כלומר, האמת שגם אני, אתה יודע, יש, אומרים שאתה יודע, כמה פעמים אתה צריך לחטוף סתירה מאותו דבר, כדי להבין שאתה לא צריך להפנות את הלחי השנייה. אבל מהבחינה הזו, כן, הוא כל כך הרבה שנים מראה לנו משהו מסוים, ואני אולי בשנה האחרונה הייתי מאחד המבקרים של ראסל ווסטברוק, אבל אני יכול להגיד שתמיד אמרתי שהוא אחד השחקנים היחידים שהייתי קונה בשבילו כרטיס. כי אתה תמיד תראה שם איזה היילייט מטורף או איזה משהו, ואם
אני הפוך ממך, אגב, אני גם מסוגל לראות אותו.
אני מסכים איתך, אבל אם אני עכשיו צריך ללכת לאיזה משחק NBA, ואני יכול להשיג משחק של אוקלאומה, טוב, יוסטון עכשיו, ולראות את ראסל ווסטברוק, או לראות את, לא יודע, איזה קבוצה שמשחקת ביחד, אבל אין לי איזה היילייטים. אני רוצה להגיד, וואלה, הייתי ביום ההוא ש...
יכולת להגיד פיניקס.
פיניקס, אני אלך בכל מקרה. אתה לא יכול פודקאסט אחד בלי, אה? בכל מקרה, אנחנו נגיע לפיניקס. בכל מקרה, אני כאן רוצה לדבר שנייה בקטנה על דריל מורי. דריל מורי, אני שמתי לב, כולנו שמנו לב, שדריל מורי הוא GM של כאן ועכשיו. הרבה GMים בליגה הזו, הם הולכים לכיוון של אני רוצה לבנות, אני רוצה לייצר איזה משהו לעוד שנה, שיהיה לי קבוצה לכמה שנים הבאות. דריל מורי רוצה לעכשיו.
שזה בכלל מגמה שהליגה ימצא בקיץ האחרון.
נכון, מאז שהם ראו, שהקבוצה ראתה את טורונטו. כל מה שדריל מורי ניסה לעשות, עבד בטורונטו, אפשר להגיד, כן, אולי בצורה כן. קצת איזה. אני מאוד אוהב את מה שדריל מורי עושה. אני חושב שלדריל מורי, גם אם הדברים לא הלכו, תמיד תהיה עבודה. כאילו, לעולם. אני חושב שהוא לעולם לא יצטרך לדאוג לעבודה, כי הוא תמיד עושה מהלכים וזה תמיד מעניין. בין אם זה נכון או לא נכון, אני די אוהב להתחבר לשחקנים, שנה, שנתיים, סבבה, ואז להיות קבוצה תחרותית. אבל מה שדריל מורי עושה זה דבר מדהים, והוא כל שנה מעמיד קבוצה תחרותית, הוא משיל את האור של הקבוצה, והופך, ובאמצע עונה, ועושה דברים מדהימים.
מה שמדהים זה שהוא הצליח בעיניי לפחות להפוך חוזה שאני האמנתי שהוא בלתי שכיר.
של פול.
של קריס פול, הוא הצליח להפוך אותו לאולסטר. ואולסטר טוב ו-MVP לשעבר, שאפשר לריב ואפשר להתווכח על היעילות שלו ועל ההתאמה שלו, בטח ובטח שאפשר לדבר, אבל בסופו של דבר הוא הפך חוזה בלתי שכיר של רכז שהולך להרוויח טונות כסף בלתי מוצדק, בלתי מוצדקות.
בגיל גם...
בדיוק בגלל זה, פעם הוא היה הרכז הטוב בליגה, הוא רכז היסטורי, אין מה לדבר. אבל הוא הצליח להפוך אותו לשחקן שכרגע הרבה יותר טוב ממנו, והשאלה פה היא רק עניין של התאמה, שרוב הסיכויים שזה לא יתחבר באמת, אבל גם אם זה לא יתחבר, זה לא ייגמר במחוץ לפלייאוף לצורך העניין, זה ייגמר בהדחה מכובדת בסיבוב השני.
כן.
ומצד שני, במערב הפתוח של השנה, זה יכול גם להיגמר באמת באליפות, בתסריט הרחוק. אני לא מאמין בזה, אני הייתי מדרג אותם חמישי, שישי, שביעי, איפשהו באזור הזה. אבל האפשרות עדיין קיימת. וזה משהו שבאמת צריך להעריך את מורי. הייתי רוצה לדבר רגע גם על קריס פול פה, mm-hmm. על הצד שלו בעניין. לפני שנדבר על מאיפה, לאן הוא הולך, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד אירוני במצב שקריס פול נכנס אליו כרגע. כי קריס פול הרי בתור יושב ראש איגוד השחקנים נלחם שיהיה לו את החוזה הזה לחתום עליו. כלומר,
נכון.
הוא שינה בחוזה החדש, הוא הכניס את זה שהוא יוכל לחתום על חוזה כל כך גדול בגיל כל כך מאוחר. ואז בא וחתם עליו, למעשה. ודווקא החוזה הזה זה מה שמונע ממנו עכשיו להיות בקונטנדרית. כי ברגע זה היה לו טוב כל עוד הוא היה בקונטנדרית, ברגע שהוא עבר לקבוצה בבנייה מחדש, להגיע מחדש לקונטנדרית עם החוזה הזה יהיה מאוד 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 קשה. ויש בזה המון אירוניה. כי כשאני עברתי קצת על לאן הוא יכול להגיע, ואפשר לדבר על זה עוד מעט, מאוד מאוד קשה למצוא לו טרייד לקונטנדרית כרגע.
אני לא רואה טרייד עבורו. אני... אתה יודע, אתה עובר על הרשימה, יכול, תמיד יש מי שיקח. תמיד קריס פול הוא באמת רכז טוב, יכול לשפר אותך ויכול לשפר את הסיכויים שלך להגיע לפלייאוף ולהתקדם טיפה. אבל ההיסטוריה שלו של פציעות, של חוסר הצלחה בפלייאוף, חוסר הגעה לרגעים גדולים, ותשמע, הוא הולך להרוויח המון המון כסף בשנים האחרונות של החוזה שלו, והוא יהיה בין כמה? 36? 7? משהו כזה? זה כל כך לא נכון לקחת רכז בשלב כזה. אני...
תראה, אבל כמו שאמרנו, יש קבוצות שחושבות כאן ועכשיו, נגיד, אני בטוח שהלייקרס מאוד 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 היו רוצים את קריס פול כרגע. קשה, אני לא ראיתי, ניסיתי לעבור קצת בטרייד משין ולעבור ולנסות חפש.
שום דבר.
שום דבר בעל היגיון, שום דבר
שאפשר לראות שזה קורה. הם לא יכולים, יש להם חוזים נורא קטנים, הרבה שחקנים חוזים קטנים, ואז אתה צריך לתת המון מהרוטציה שלך, וזה כבר לא שווה.
זה גם, בדיוק, זה גם כבר לא יקרה.
מה גם שאגב, הרוטציה של הלייקרס כרגע, מעבר ל... אתה יודע, אני מנסה להריץ את השמות בראש שלי. מה הטנדר ירצו שם? אתה מבין? את קוזמה?
לא, הטנדר רק ירצו לברוח מהחוזה של קריס פול, ותביא להם איזה נכס קטנצ'יק, והם יהיו מבסוטים לדעתי. אבל עברתי קצת הקונטנדריות. אתה יודע, שבסוף קריס פול, אני בטוח רוצה לזרק בקונטנדריות, הוא לא רוצה לסיים את הקריירה שלו עכשיו 3 שנים, באוקלאומה סיטי. אני בטוח. הווריורס לא יקחו אותו. לדנבר אין מה לעשות איתו. לפורטלנד יש את לילארד. לא יקחו אותו. יוטה, הרגע הביאו רכז חדש את קולינס, לא יקחו אותו. יוסטון, הרגע נפרדו ממנו. הקליפרס חכמים מדי ואין להם איך להכיל שם את החוזה שלו, לא יקרה. לא פילי, לא בוסטון, לא אינדיאנה. לא נשאר, אלה הקבוצות שכרגע אמרו דבר חזק, ולא אמרתי את הלייקרס, כי הרגע דיברנו עליהם.
הוא יצטרך.
אין שם קבוצה שתיקח אותו.
הוא יצטרך להתפשר, הוא לא ילך לקונטנדרית. אף קונטנדרית לא תיקח איתו ותיתקע עם החוזה הזה. בטח גם, אתה יודע, הקונטנדריות, יש להם שחקנים שכמו שאמרת, אין כסף לתת חזרה, אלא אם כן אתה נותן הרבה שחקנים.
זהו, זה מעניין, כי חיפשתי גם עכשיו קצת את ה... אתה יודע, הוא גם לא הולך לקבוצה בטנקינג, עוד פעם, כי גם לרוב הקבוצות כרגע שנמצאות בטנקינג, יש רכזים טובים שהם ירצו, לא ירצו לחסום להם את ההתפתחות. אם לצורך העניין אנחנו מדברים על ממפיס, עם ג'ה מורנט, ואם אנחנו מדברים, לא יודע מה, מי עוד אני יכול לחשוב עליה כרגע?
לפיניקס יש את טאי ג'רום, עזבו אותי.
טאי ג'רום, זה השחקן שלך.
אני, אתה יודע, אני רק בלילה הולך לישון, אומר, רק לא לפיניקס, רק לא לפיניקס, רק לא לפיניקס, תודה רבה, להתראות, לילה טוב. אני כן חושב שאפשר אולי לשכנע את עצמנו על טרייד לאורלנדו, למשל, שעשתה פלייאוף.
אז זהו, אני, באמת,
אבל זה שוב, זה מיד-לבל כזה.
אני מסתכל על קבוצות מיד-לבל, ובאמת הקבוצות היחידות שמצאתי, זה קבוצות מיד-לבל שיכולות להכיל אותו. נגיד באמת, כמו שאתה אומר, אורלנדו, ואז זה משהו סטייל, קריס פול, תמורת אמינו, פולץ ופורניה.
אני דווקא חושב שבלי, נגיד, טוב, אולי, טוב, אתה לא חושב שגורדון ילך את הכיוון השני?
לדעתי לא. אם אורלנדו לוקחים את קריס פול, הם רוצים כבר לנסות להגיע יחסית לסיבוב שני או
כן,
משהו
אני
כזה.
אני מבין, אני פשוט חושב שהטנדר
זה גם לצריד אגב שאפשר יהיה רק בדצמבר.
אני אגיד לך מה, לקבוצה כמו אורלנדו, אני כן חושב שיש מה לרצות אותו, ועל כן אני חושב שהטנדר יכולים אולי להשיג משהו. אבל אם אתה מדבר על כזאת תמורה, אז אני הייתי מנסה למכור אותו למיימי.
לצורך אני חשבתי על מיימי. ואז התמורה זה נגיד דרגיץ' וג'יימס ג'ונס.
ג'סטיס וינסלו, ג'יימס ג'ונס, דברים כאלה. כן.
משהו כזה, אני לא יודע אם מיימי ירצו אותו. אני חושב שמיימי אולי חכמים מדי ולא מספיק נואשים.
לצורך העניין. אני מבין את זה, לעומת זאת, אני אוהב את ההתאמה עם ג'ימי, איפשהו.
כן, אבל באטלר רוצה להיות אלפה דוג, ואם יש מישהו שלא נותן להיות אלפה דוג בחדר ההלבשה, זה בסוף קריס פול. לא יודע. לדעתי מיאמי לא יקחו אותו, אבל זה באמת הכיוון. אורלנדו, מיאמי, חשבתי אולי מינסוטה, עם משהו על בסיס ויגינס.
אין סיבה לקחת את ויגינס, אבל אתה יודע, כאילו, אז אתה נתקע עם עוד חוזה גבוה.
אבל זה חוזה של, נגיד ויגינס הוא חוזה של 27 מיליון, נגיד.
כן, לא, אני מבין.
ואז יותר קל לאוקלאום עשיתי להעביר אותו,
ואז אתה לוקח עוד איזה שחקן, אבל אני מבין מה שאתה אומר.
זה עוד איכשהו אפשרי, אבל אני אומר, זה הכיוון, ואותי פשוט זה נורא, אני לא רוצה להגיד הצחיק, כי אין לי שום דבר נגד קריס פול, אבל זה כן קצת שישע אותי שהוא הביא את עצמו המצב הזה דרך החוזה העצום שהוא דאג לחתום עליו, שהוא דאג שיהיה לו את האפשרות לחתום עליו, וזה מה שמוביל אותו למצב הנוכחי, שאין לו כל כך איפה לשחק, לא בקונטנדריות.
השחקנים היום חותמים על חוזים, ואתה לא יכול לצפות מהם הרי לוותר על כסף מן הסתם, אבל שחקנים חותמים על חוזים שגומרים להם את הקריירה. אם זה ויגינס, שאני... אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל ויגינס פיטר את ה... אם אני לא טועה, זה היה ביל דאפי, הסוכן שלו בזמנו, אבל אני לא בטוח בזה. אבל הוא פיטר את הסוכן שלו אחרי שהוא השיג לו את עסקת המקסימום ממינסוטה. עכשיו, אתה לא יודע למה הוא פיטר אותו, אבל אתה יכול רק להניח שהסוכן שלו אמר לו, תקשיב, אני מניח שוויגינס רצה ללכת למקום אחר ולקבל מקסימום, ואף אחד לא היה מוכן לשלם את זה. ושמינסוטה בעצם שילמה את זה בשביל...
הוא היה גם שחקן חופשי מוגבל.
כן, כדי לא לאבד אותו, אתה יודע, כאילו, יש לו עוד פוטנציאל. שנה אחרי זה הבנו שזה לא כבר לא זה. ואז אתה אומר לעצמך, אולי השחקנים האלה קוברים את עצמם בגלל החוזה, לולדנג וכל מיני כאלה, והיום אתה אומר, כאילו, אתה יודע מה, אהרון גורדון, יש לו חוזה מדהים. כשאתה רואה את זה, 84 מיליון, או 80 וקצת מיליון, לארבע שנים, אתה אומר, וואו, 20 ומשהו מיליון, אהרון גורדון, אולי הוא לא שווה את זה, אבל זה חוזה שהוא בדיקליין. זאת אומרת שכרגע הוא משלמים לו, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל בסוף החוזה, בשנתיים האחרונות, כן. אנחנו מגיעים לאיזה 17-18 מיליון, זאת אומרת שזה חוזה מאוד שכיר, מאוד משתלם, ושאתה לא תגיד בחיים שבשנים היותר טובות שלו, החוזה שלו יהיה כלום. אתה תגיד, וואו, אנחנו משלמים לו שום דבר, שום כסף, כאילו, כלום.
כן. זה בעצם, זה מעניין מה שאתה אומר, זה באמת מעניין שאיפשהו יש חוזים שקוברים קריירה. אז אני לא חושב שקריס פול יקבור את הקריירה שלו, כי הוא בכל זאת טוב מספיק. הבעיה שנראה לי כרגע בהיעדר נס מבחינתו, הוא יצטרך או לוותר על החוזה הזה, מה שהוא לא יעשה, כי זה כל כך הרבה כסף. או שהוא יצטרך להתפשר לפחות בזמן הקרוב על קבוצה בינונית. על קבוצה בינונית, עד שתימצא קבוצה שתוכל להכיל אותו, שגם מתמודדת על אליפות.
אני חושב שאחד הסיכויים הכי טובים שלהם הוא באמת לחכות לדצמבר, שיפתח להם באמת פול גדול יותר של שחקנים.
זה מה שאני מצפה מהם לעשות.
אני מניח, כן, גם אני מניח שזה מה שיקרה. הבעיה היא שהוא ו-SGA, שגילג'ס אלכסנדר, אם אתה יודע שפול הוא לא העתיד שלך, תן ל-SGA לשחק, אתה לא תהיה בפלייאוף כנראה, או שתילחם קצת על הפלייאוף.
מצד שני, SGA גם יכול לשחק אוף דה בול. נכון, בטח ובטח אבל... אנחנו מדברים על חצי עונה, ואז הם חולקים את הדקות, ו-SGA מקבל דקות גם בפוינט. זה לא כן. אידיאלי, לא הייתי, אם אני אוקלאומה סיטי, אני לא רוצה את קריס פול שם ליותר מחצי עונה.
גם אני. אבל... אני לא יודע אם אני רוצה אותו בכלל, כי הוא אמרת בעצמך שיש איתו בעיות בחדר הלבשה, אבל שוב, טוב, אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו צריכים לראות מה קורה, ואני כן מעריך שזה יהיה בדצמבר, זה יהיה הדבר החכם לעשות. ואגב, אני לא יודע מה אתה חושב על סם פרסטי, אתה יודע, כל הדיבורים שהוא ממשיך עם בילי דונובן והכל, תשמע, כג'י-אם, כלהביא שחקנים, להביא עסקאות, לא יודע, עובד.
תראה, סם פרסטי יש לו את החטא הקרדינלי שלו העצום של העברת ארדן בזמנו. ואז כבר יש רצף של טעויות נגררות לצורך העניין הרבה פעמים.
כן.
אבל בסופו של דבר הוא אחרי כמה מהטרדים הטובים בעשור האחרון, לצורך העניין, והמרשימים, והוא אחרי כמה מהבחירות הטובות.
בדיוק, גם בחירות הדראפט שלו טובות.
אז בגלל זה אני אומר, הביקורת עליו, בסדר, הוא עשה טעות שגם התפתחה לעוד טעויות, ואני לא מסכים בחירת המאמן שלו.
גם אני, אגב.
אבל, עם כל הכבוד, זה עדיין אחד מהפרונט אופיסז החכמים בליגה. יש פה שם גם עניין של בעלים שלא רוצה לשלם את הכמות שהם משלמים ביחס להישגים שהם משיגים, יכול להיות בצדק. אבל מלכתחילה, גם הטרייד על ארדן נכפה עליו במידה מסוימת בגלל רצון של הבעלים. כלומר, לי יש, אין דבר מלבד הערכה לסם פרסטי.
אוקיי, אני שומע בליגה שאתה יודע, שאנשים לא מעריכים ושצריך להתפטר ושבילי דונובן חייב לעוף. קודם כל, אני גם לא אוהב את סגנון האימון של בילי דונובן, אני לא אוהב את הדברים שהוא עושה, אבל יש משהו יפה בזה שהג'י-אם שלך מראה נאמנות למאמן ומאמין בו, בטח כשזה בא מבן אדם שאוהד קבוצה שמפטרת 6 מאמנים ב-5 שנים, אז תבינו, כאילו, יש פה תרבות, יש פה תרבות מסוימת ארגונית, אני אהבתי את זה שהעריכו לווסטברוק חוזה, קצת יותר מדי בסדר, אבל זה סוג של מראה לך שאתה נאמן אליי, אני מחזיר לך סוג של
חשיבה. כן, זה היה הדבר ההגון והנכון לעשות מבחינת תדמית גם, צריך לזכור.
גם סוג של חשיבה קיובנית כזאת, אני חושב גם שאם ווסטברוק לא היה רוצה לעזוב, אז אני חושב שהם היו רוצים איתו.
הם גם עשו את העסקה עם יוסטון מתוך
הבקשה שלו.
בדיוק, תוך כדי דיבור איתו, ובשיחה, ועשו את זה בדרך הכי מכובדת שאפשר.
ותראה איפה הוא היום. יש לו רכז שיכול להיות טופ 15 בליגה בעוד כמה שנים, בו אנחנו נסכים על זה, ששי גילג'ס אלכסנדר יכול להיות
טופ 15 או שחקן טופ 15?
לא, רכז. רכז. אוקיי, סבבה. לא סבבה, בוא לא נגזים.
כן, הבנתי לרגע.
לא, רכז.
ואני מאוד אוהב את SGA.
גם אני אוהב אותו, אבל יש לו את, כן, בדיוק, את המגבלות שלו, את התקרה שלו, יותר נכון. אני חושב שאם נשים לב, הוא עשה משהו שהינקי דיבר עליו. הינקי אמר תמיד, סם הינקי מפילדלפיה, למי שלא יודע, הדראפט זה בעצם לוטו, וכמה שיש לך יותר כדורים, כביכול יותר בחירות, יש לו 7 בחירות נוספות.
8.
וואו, אוקיי, אני שכחתי מה הזאת של ג'רמי גרנט, אולי. כן. אוקיי. 8 בחירות נוספות, בנוסף לבחירות שלו, עד 2026. מה זה, 7 שנים? ב-7 שנים שלו, כאילו בחירות כפולות ויותר.
זה
מדהים. ופיק סוואפס וכאלה.
כן, הוא השיג פה באמת שלל עצום, ודווקא לבילי דונובן, אני חייב להגיד רגע לחזור לזה, ובזה אולי נסיים באמת עם הטריד הזה, כי חפרנו, אבל עד עכשיו לא אהבתי את בילי דונובן, לצורך העניין. הוא לא מאמן לקבוצת פלייאוף קונטנדרית עם שאיפות. אבל אם יש לך קבוצה צעירה, אולי מאמן שהגיע מהמכללות, ויש לו ניסיון בפיתוח שחקנים, והוא הגיע מפלורידה, שפיתחה יופי של שחקנים לאורך השנים תחתיו, אז אולי דווקא הוא המאמן הנכון לפרויקט הזה. דווקא עכשיו, כלומר, הקבוצה עיצבה את עצמה כמשהו עכשיו שיתאים לו.
הוא הצליח עם צעירים.
בדיוק, ועד עכשיו, אז אם כבר הגענו לפה ואת בילי דונובן כבר שם, בוא נראה איך הוא עובד עם הקבוצה הצעירה, ואני אשמח לראות את זה דווקא. בוא נעבור טל ברשותך, אנחנו כבר בסוף הפרי אייג'נסי, ופספסנו את רובו בגדול בפודקאסט, אבל אין מה לחזור לאחד-אחד ויעבור את המערכים הישנים, אבל כן הייתי רוצה שנסכם אותו רגע ככה. נסכם אותו במובן של, בוא נדבר על המערכים הכי חשובים. הייתי רוצה שתדרג לי מה היו המערכים הכי חשובים בעיניך בפרי אג'נסי. הטופ 3 שלך, כשאני אומר לך שאני מתכוון, השפעה על הליגה, השפעה על קבוצה מסוימת, כמות.
אני חושב שקודם כל, אוקיי, אז אנחנו לא הולכים לטופ 3 שלי שאהבתי, אבל בוא נלך לטופ 3 החשובים. קודם כל, אני חושב שמספר אחת, ואני חושב שאנחנו נדבר על זה יותר מאשר על האחרים, זה לא קוואי חותם בקליפרס, זה קוואי מביא איתו את פול ג'ורג'
לקליפרס. זה הטרייד של פול ג'ורג' למעשה לקליפרס, שזה מה שמביא את קוואי.
זה חבר מביא חבר, אני חושב שאם קוואי גם נשאר שנה וחצי, אז הוא מקבל עוד איזה 500 דולר מבלמר שם. אבל כן, בכל אופן, אני חושב שזה מהלך כל כך טוב, מכל כך הרבה סיבות. דיברו על זה כל כך הרבה בפודקאסטים אחרים, אז אני רק, אולי רק ניגע בזה. קודם כל, קוואי, אתה יודע, זה היה באוויר, כל הציפייה לקוואי גרמה ללייקרס לחכות, לא להחתים שחקנים. אני חושב שהם התכוננו לזה בצורה מאוד לא נכונה, אני חושב שהם היו צריכים אולי לחכות, לא לחכות, אולי לבקש משחקנים מסוימים לחכות עם החתימה. למשל, אם הם היו אומרים לדיאנג'לו ראסל, תמתין שנייה, או להגיד לא יודע, לא עולה לי כרגע לראש, לשחקנים מסוימים שיכולים
לא
להיות תחליפים.
לא בטוח שהוא היה עושה את זה, אגב.
יכול להיות שלא.
יכול להיות שהם ביקשו ולא הסכימו. אנחנו לא יודעים את זה.
כן, אבל אני חושב שהתאמה, בוא,
קשה לי להאמין שהם עשו את זה, אגב. אני, רק
אני מסכים, בדיוק. אני גם לא חושב שהם עשו את זה, אבל אני חושב שדיאנג'לו ראסל בגולדן סטייט ליד קליי בעתיד וסטף, לא התאמה שאני מת עליה, בוא נגיד ככה. בשבילו, אני לא מדבר על הקבוצה, אני מדבר כרגע בשבילו. אני חושב שאם הם היו עושים את הדו דיליג'נס הזה, לעשות איזה ביג בורד, להגיד, אוקיי, אין לנו את קוואי, מי האופציות השנייה, השלישית, רביעית שלנו, ובואו נדבר איתם, בואו נראה, נגיד להם, תקשיבו, כן, אתם לא אופציה ראשונה שלנו, ואנחנו נשלם לכם, כדאי לכם להיות בלייקרס
מועדון ענק. יכול להיות שלכם חוזר באותו ידע.
כן, אנחנו מוכנים לשלם לכם, בלה, בלה, בלה. אני לא מאמין שהם עשו את זה.
שזה במובן מסוים, אגב, מה שקרה עם הניקס, מרקוס מוריס וסן אנטוניו.
נכון, בדיוק.
שניקס באו ואמרו לו, שמה, יש לנו חוזה יותר גדול להציע לך.
בדיוק.
בוא תיקח אותו.
ויותר גדול ב-50%, זה לא סתם. כאילו, עוד שנה, אני מאמין שהוא יקבל יותר מ-10, או לפחות 10 מיליון, שזה מה שהספרס הציעו לו. אבל, מה שקוואי בעצם גרם, זה שהלייקרס נשארו עם שום דבר, עם שחקנים משלימים, במקרה הטוב, KCP, ג'רד דאדלי למיניהם, ג'וול מגי וכו'. ובעצם, לא רק שלא קיבלו את הכוכב השלישי, הם בעצם הופכים להיות, אני חושב שאף אחד לא מאמר עליהם כמעט, אתה יודע, הסיכוי הוא לא מהגבוהים לקחת את האליפות.
אני חושב, זה, מה שאתה אומר עכשיו, זה בעיניי מה שהופך את הטרייד הזה, את הטרייד, את המהלך, את ההחתמה, את כל זה כל כך חשוב.
כן, יכול להיות שהייתי צריך לסיים עם הלייקרס.
הוא השפיע, כן, כי הוא השפיע למעשה על 4 קבוצות. הוא יצר קונטנדרית בקליפרס.
נכון.
הוא ביטל קונטנדרית בטורונטו. הוא פירק קבוצה לבנייה מחדש. כן, נכון. אוקלאומה סיטי. אני לא רוצה לקרוא אותו קונטנדרית, אבל פייק קונטנדרית.
היא הייתה, תשמע, אם פול ג'ורג' היה בריא.
אולי איזשהו פייק קונטנדרית. והוא מנע מהלייקרס להפוך לקונטנדרית הבלתי מעוררת.
כן.
ואחרי, אני לא זוכר מהלך כל כך חשוב במובן הזה של 4 קבוצות חזקות, משמעותיות, שמושפעות ממנו ככה.
אגב, קונספירציה קטנה.
וואו.
לא, 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 ככה זורק לך איזה...
יריך לך את הכובע כסף?
זהו, זורק לך איזה טיזר, אולי, לא יודע מה, אני חושב שקוואי הוא בחור חכם, מבריק, לא יודע, תרצה, תגיד מה שתגיד, אני לא מכיר אותו. אני מכיר את ג'רי ווסט.
אוקיי.
וג'רי ווסט עבד בלייקרס, עבד בגולדן סטייט, אם אני לא טועה קצת בממפיס וכו'.
אמת.
יכול להיות שכל המהלך הזה בא מג'רי ווסט? קודם כל יכול להיות.
קודם כל יכול להיות. הכל יכול להיות.
אני חושב שזה, אני פשוט לא בטוח שזה בא נטו מקוואי.
בוא נגיד את זה ככה, אני מבין למה אתה אומר את זה, כי גם אחרי שזה התפרסם, הרבה תגובות של שחקנים היו כלפי ג'רי ווסט.
באמת לא ראיתי את זה, אני מתנצל.
אני לא זוכר אם בברלי או לו וויליאמס כתבו עליו, או שניהם. ראו את זה.
מה? מה כתבו? מה נראה?
שכל הכבוד לו, והלוגו הוא רמה אחרת. כלומר, הוא לא GM של הקליפרס, צריך לזכור את זה.
נכון, תראה, הוא יועץ. אני מעריך שקוואי בא ואמר, אני רוצה שתביאו לי את פול ג'ורג', או שתביאו לי עוד כוכב, בסדר? אני מעריך שהוא בא ואמר את זה. אני לא בא בלי כוכב נוסף.
כן.
מה שאני חושב שקרה בשיחה הזאת היא, תקשיב, אתה
בא אלינו... לך דבר עם פול ג'ורג' כי אנחנו לא יכולים...
כן, לא, בסדר, תעשה מה שאתה... קודם כל, הם יכולים לדבר ולבקש... טוב, הם לא יכולים לדבר עם פול ג'ורג', הם יכולים לדבר עם, כאילו, עם המשרד, עם הקבוצה. אבל אני כן חושב שהוא אמר לו, אוקיי, אבל אני רוצה ממך משהו אחד. קודם כל, אתה כמובן תדבר עם פול ג'ורג', דבר שני, תמתין. אני רוצה שתחכה, אני רוצה לראות מה הלייקרס יעשו, אני רוצה לראות מה זה, ואז אני מחתים אותך אחרי שלא נשארו שחקנים שהלייקרס יכולים להתחזק.
זה אני לא יודע אם רצו גם לדפוק את הלייקרס.
קודם כל, זה לא בקטע של לדפוק את הלייקרס, זה בקטע של למנוע מהם להתחזק עוד. וזה נטו טקטי.
אוקיי, אוקיי, חוג מאוד גאות. מה המערך השני הכי חשוב שקרה בקיץ לדעתך?
טוב, אני לא יודע, קודם כל, אתה יודע, זה נורא קל לומר ברוקלין הולכת על כל הקופה. אני אגיד את זה כי זה אולי המהלך השני הכי חזק, בתכלס.
אני מסכים איתך. אין פה, יש פה
קונטנדרית... אני לא סימנתי לי את זה, אבל בסדר.
תראה, קודם כל זה קונטנדרית אפשרית חדשה.
כן, לא בשנה הבאה.
לא בשנה, כן. ייקח עוד שנה, אבל אם כשדורנט חוזר,
כן.
זה אופציה לקונטנדרית. לא יודעים איך הם יראו עדיין, בואו נראה. אופציה לקונטנדרית. ודבר שני, זה החזיר את הווריורס כגודל הנורמלי שלהם.
כן.
אז יש לנו פה שוב, שתי קבוצות משמעותיות. מאזן הכוחות משתנה, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. זה מנע בדיעבד גם דרך אגב מהמזרח להתרוקן לגמרי. כשדורנט עבר, חשבנו שבעצם הכוחות מתאזנים טיפה סוף סוף. ואז קוואי עשה את הצד השני וחצה את הקווים ועבר למערב, ושוב, המערב הרבה יותר חזק מהמזרח, אבל זה, אם דורנט לא היה שם בכלל, כבר היה רק לגמרי, ולא בא לראות משחקים של המזרח, אלא אם זה היה פילי או מילווקי. אבל בואו נמשיך מזה לדעתי, השניים הראשונים היו ברורים מאליהם, אין לי ספק. נעבור לשלישי שלנו, וזה כבר יותר מעניין, כי השניים הראשונים היו מאוד ברורים, בואו נראה מה השלישי שלך.
אז אני יכול להגיד על השלישי זה חוסר מס, כאילו קבוצה שלא עשתה הרבה.
בוודאי, אחלה, לפעמים אז, זה יותר מלעשות.
יפה, אז אני חושב שאני מאוד אוהב את מה שדנבר עשתה, לא עשתה, סלש לא עשתה כזה. זה, דנבר לא הביאה איזה שחקן גדול, לא יודע מה, היא בעצם מאמינה, זה מעניין אותי כי הם מאמינים בהתפתחות של הצעירים, נתנו מקסימום למורי, אמרו בדראפט על שחקנים עם אפסייד גבוה, אם זה מייקל פורטר ג'וניור בשנה שעברה, שאנחנו לא יודעים מתי הוא ישחק, שיהיה בריא, ובול בול השנה בבחירה 44-5, משהו כזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אם יהיה, אז יהיה טוב, כאילו זה מאוד מעניין. הפוטנציאל שם בשמיים, הם הביאו את ג'רמי גרנט מ-OKC, אני מת על המהלך הזה. אני מאוד אוהב את ג'רמי גרנט, אני חושב שהוא היה מאוד לא מוערך ב-OKC. אני חושב שהוא תורם בכל כך הרבה אספקטים של המשחק, אם זה פוזיציות שונות, אם זה הגנה.
הוא רול פלייר מצוין, הוא גם כל כך מתאים מסביב ליוקיץ', הוא קולע כמעט 40% מהשלוש. כן, הוא יודע לעשות ריבאונד, הוא יודע לעשות הגנה. הוא קצת חלש, כלומר הוא
אם הוא משחק שלוש, אז אולי הוא טיפה יותר מדי.
בדיוק.
הוא טווינר כזה. אני חושב אבל שגם הנחת היסוד שלהם הייתה נכונה. אני מניח שהם חשבו שם שבחירת הסיבוב הראשון שהם נותנים עבור השחקן, עבור ג'רמי גרנט, יתניב שחקן פחות פרודקטיבי, כי הבחירה תהיה סביבות ה-20 פלוס, אני מניח.
ברור.
ככה שעדיף.
גם החוזה של ג'רמי גרנט הוא אחלה חוזה, לדעתי, משהו כמו 9 מיליון לעונה.
כן, כן, הוא חוזה לא גבוה.
תהיה להם גם עוד אפשרות, הוא ממשיך עוד עונה בכל מקרה, ולא בטוח איפה פול מילסאפ יהיה.
אני אוהב את זה שהם ויתרו על ליילס, למרות שזו שנה האחרונה של מילסאפ, היית מצפה שהם אולי יראו מה יוצא מליילס?
זה מה שאני חשבתי בהתחלה, שהם ישירו את ליילס לעונה הזאת, יראו אם אפשר להמשיך איתו ועם ג'רמי גרנט, ברגע שמילסאפ עוזב.
אני חושב שהם מאמינים מאוד מאוד במייקל פורטר ג'וניור, למרות כל הפציעות, אני חושב שאתה יכול, כאילו הדד לג שיש לו כרגע, זה תוצר של הפציעה המקורית, זה משהו שקורה בהחלמה, זה קורה לפעמים, עוד פעם, זה לא משהו שקורה לכולם, אבל זה כנראה משהו שהם מאמינים שיכול להסתדר, ואני יכול להגיד לך כאחד שראה את מייקל פורטר ג'וניור, לא בקולג', סליחה, בהיי סקול, אני מאוד מאמין בשחקן הזה, אני תמיד האמנתי. ויש להם את ג'רד ונדרבילט, שהוא שחקן מאוד מעניין, חזק מאוד, שיכול גם להיכנס אחרי הרנן גומז ומילסאפ, ולראות איך הוא יתפתח. ואתה יודע, תמיד אפשר למצוא מישהו, ולא צריך להתחיל עכשיו לחפש איך ליילס נכנס לסיפור. אני, כמו שאמרנו, מאוד אוהב את זה שהם הרימו אופציה למילסאפ, למרות ה-30 מיליון. סולידי, סולידי, הם מאמינים במה שהם עשו, לפעמים אתה צריך מגיעו, את השנה,
הם הגיעו רחוק בדיוק, כן. הם שילמו את המחיר שלהם, הם מרגישים שהם יכולים להתקדם, גם מאוד ישרת אותם זה שהם כבר קבוצה שיודעת מי, בניגוד ללא מעט קבוצות שנבנו השנה מחדש.
אתה יודע, לפעמים הכימיה היא טובה, ואתה לא רוצה להרוס, כאילו, יכול להיות שאתה תביא שחקן שאתה חושב שהוא נהדר, קיירי, ואתה, לא, האמת שאני חושב שקיירי לברוקלין זה יכול להיות אחלה, אבל אני חושב שכאילו, אתה אומר לעצמך, if it works, don't fix it, עזוב אותך, בוא נראה, שנה ניסיון.
First do no harm.
כן, יפה, אבל בדיוק, כן.
אני, אוקיי, קודם כל, אני מאוד מאוד אוהבתי את הקיץ של דנבר, אני כן חושב שיש מערך יותר חשוב שקרה, וזה פילדלפיה גורמת לאורפורד לחצות את הקווים במזרח.
אני לא אוהב את מה שפילדלפיה עשתה. בגדול.
אני לא בטוח
לגבי... לא ספציפית אורפורד, בגדול.
אוקיי, אז קודם כל,
אני אומר, אם הבאת את אורפורד, הריס לא יכול להיות שם.
מי לא יכול להיות שם?
הריס, טובייס.
למה?
אני חושב שיש להם בעיה הגנתית, ואני חושב שזו קבוצה שלא קולעת משלוש. תגיד מה שתגיד. בוא תגיד. תגיד לי אחוזים עכשיו. אחוזים 30, כמעט 37 של אל הורפורד, נכון?
משהו כזה. שתי זריקות למשחק. לא בדקתי עכשיו
בהרפה, אבל... זהו, אחרי שדיברנו בעבר, לפני איזה שבוע אני ואתה דיברנו על זה, ואמרת לי, מה, אבל הורפורד קולע מצוין משלוש, נכון?
לא, לא קולע מצוין, הוא קולע מצוין יחסית גבוה.
אחוזים טובים. אחוזים טובים. אבל אחוזים זה לא הכל. ואנחנו הולכים מקבוצה שאולי היה לה ווליום מסוים של קליעה משלוש, והם איבדו את ג'ימי באטלר, והם איבדו את ג'יי-ג'יי רדיק, שהיה שחקן של ווליומים יחסית גדולים. והם מקבלים את טובאי הסרס עם 36.5, אם אני זוכר נכון, אל תתפסו אותי על העשרונית, אחוז משלוש, ואל הורפורד שזורק שתי זריקות למשחק, כאילו, יש פה אובדן, יש פה אובדן גדול בשלוש, אני לא יודע מה הם יעשו, אני גם חושב שטובאייס הריס יהיה לו מאוד מאוד קשה לשמור על עמדה שלוש, ואני מניח שזה מה שהולך להיות, אני מניח שהם הולכים להעמיד קבוצה מאוד גבוהה עם סימונס, אני מניח
פעמים,
ש... כן. מי זה היה? ריצ'רדסון שעבר, נכון? סימונס ריצ'רדסון, ריצ'רדסון, תעזור לי, טובייס הריס, הורפורד ו...
אמביד. תראה, אני לא אמרתי דרך אגב אם אני אוהב את זה או לא.
אוקיי.
אני אמרתי שזה מערך סופר חשוב בעיניי.
הורפורד כן.
הורפורד והמעבר של ג'ימי באטלר, וזה שהם הצליחו להשיג תמורתו את ג'וש ריצ'רדסון, שנותן 70-75% מהתפוקה של באטלר, עם רבע מהצרות בחדר ההלבשה, וחצי מהכסף.
אני חושב שבאטלר לא מוערך במשהו אחד, אחי, אני...
בקלאץ', אתה יכול להגיד לי קלאץ'.
אני אוהב קלאץ'. עכשיו, ריצ'רדסון עוד לא הוכיח את זה. נכון. ריצ'רדסון שחקן נהדר, אני מאוד אוהב אותו, כתבתי עליו בעבר, אני חושב ש... אי אפשר להשוות בין שני שחקנים, נכון, תפוקה קרובה מאוד, שחקן עם פוטנציאל מאוד גבוה, באטלר הוא שחקן שמרים אותך, הוא מביא קבוצות לפלייאוף, קבוצות בלעדיו יתרסקו, ובלי שינויים גדולים. זה... ואני לא אוהב את מה שנוצר שם. אני לא אומר, הורפורד, להביא את הורפורד ליד אמביד, הייתי מת על זה, אבל הנחתי שהשלב הבא יהיה שטובייס הריס ילך לברוקלין או ימצא מקום אחר. זה לא קרה, ואני, ברגע שראיתי שטובייס הריס חתם, אני אומר לעצמי, קודם כל אני חושב שהחוזה הזה קצת גבוה מדי לטובייס הריס.
כן, יהיה מאוד מאוד קשה להחתים אותו, גם מאוד קשה להצדיק אותו, גם הורפורד חתם על חוזה מאוד מאוד גבוה, שיראה לא טוב עוד שנתיים לצורך העניין. אני
כן.
ושמע, אני לא יודע עכשיו אם זה, אני מאוד מאוד חצוי לגבי מהלך טוב, מהלך טוב. זה
אתה,
מהלך טוב לפנטזי?
אתה חושב ש...
אם זה יעבוד על המגרש, אני לא בטוח.
אני לא איש של פנטזי, אבל אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת. אתה חושב שהם יהיו מהנים לצפייה?
אם הם יהיו מהנים לצפייה...
בוא נגיד ככה, הם בטופ 7-8 שלך של קבוצות שאתה תרצה לראות באופן שוטף?
וואי, וואי, זו שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת, רגע, בואו...
כי אני כל כך לא חושב שאני אהנה לראות אותם, ואני רואה את פיניקס. בן אדם, אני רואה את פיניקס.
אז בואו נספור רגע את הקבוצות שאני אהנה יותר מאשר לראות את פילדלפיה.
אני חושב ש...
רגע, עצור, סקרנת אותי עכשיו, אני חייב.
יאללה.
בואו נעבור רגע. אני אהנה הרבה יותר לראות את גולדן סטייט. זה אחד.
ברור.
אני חושב שבוסטון יהיו מעניינים יותר. לי, אישית.
אני יכול לראות את זה.
אני מכניס פה גם צוות שידור, זה בעיה, אבל זה...
תראה, אני אגיד לך מה, יש לי פרמטרים קצת שונים, כי אני אוהב לראות צעירים וכל מיני התפתחויות, אבל כן, אני יכול לראות את זה.
אז גולדן סטייט, בוסטון, הקליפרס יהיו מענים הרבה יותר לדעתי.
ברור. קליפרס היא טופ 2-3 אצלי כרגע.
חד משמעית, בכלל אין מה לדבר. מילווקי תמיד כיפים בצפייה. אני חושב ששיקגו יהיו מאוד מענים, אני לא יודע אם זה לא גס להגיד שהם יהיו יותר מענים מפילדלפיה, אז עזוב.
אוקיי, שיקגו, אבל תשמע, הוא אמר שהוא פותח עם דן, אז אני
לא סגור על זה. לא, אם הוא נפתח באמת עם הקבוצה הזאת. הפליקנס יהיו מאוד מענים.
פליקנס בטוח, כן.
המאבס יהיו יותר מענים.
בוודאות, אנחנו שש כבר.
יפה. דנבר.
דנבר בוודאות.
דנבר הקבוצה שאני הכי נהנה לראות בליגה.
אוקיי.
לפחות זה מה שקרה בעונה האחרונה. הקינגס מאוד מענים, אטלנטה מאוד מענים.
פורטלנד. עזוב.
פורטלנד אני פחות נהנה לראות. כן, אני גרתי את המערכים שלהם.
אוקיי, בסדר.
בקיצור, כן, פילדלפיה באזור ה-8-9.
אוקיי.
זה הדירוג שלי.
אני אגב, סתם דוגמה, אם כבר, אתה הזכרת את פיניקס? לא, אני הזכרתי לפני, אבל לא משנה. אני חושב שהם עשו שם משהו שהם יהיו מהנים לצפייה. אני לא חושב שהם יהיו קבוצת פלייאוף, אבל אני חושב שהם יהיו מהנים לצפייה, יש שם כמה שחקנים מאוד חיוביים וכיפים.
אוקיי.
אז דיברנו? כן.
אז אם דיברנו על המערכים החשובים וסגרנו אותם, אתה רוצה אולי להגיד לי על מערכים שאהבת במיוחד, או סנית במיוחד. מה המערך שהכי סנית, דוגרי? זה יותר מעניין. אז אהבנו. רגע, יש לך משהו מיוחד שמאוד ספציפית.
יש לי משהו אישי, פרנק קמינסקי לסאנז, what the fuck, כאילו, מה נסגר איתכם?
זה בסנית.
זה בסניתי. לא, אבל נשים אותו בצד, אני אישית חושב שבמקרה הזה כבר היה עדיף לשים את הכסף לבנדר, אבל כולם יודעים שאני אוהב את בנדר.
אוקיי.
אני חושב שיש כמה מהלכים מוזרים, אבל בוא נדבר שנייה על משהו אחד. ואני חייב לסיים את המשפט רק אבל. כי טרי רוזיר על 57 מיליון דולר לשלוש שנים, ואתה צוחק לפני שסיימתי את המשפט, אחרי עונה לא טובה, גורם לחוזה של טרנס רוס להיראות אפילו יותר טוב עם 54 מיליון לארבע שנים. לארבע שנים. כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על טרי, התכוונתי לדבר רק על טרי רוזיר ועברתי על חוזים, ואני פתאום רואה שטרנס רוס, אחרי עונה מצוינת, חותם על 54 לארבע שנים, ואני אומר לעצמי, שרלוט, מה עשיתם? מה עשיתם? מה קורה פה?
אני חושב שהם הבינו שהם הולכים להיות קבוצה בלתי ניתנת לצפייה.
וטרי רוזיר לא מה שיהפוך אותם לניתנים לצפייה?
ממש לא, אבל הוא היחיד שהם יכלו להשיג באותו רגע.
מה זה, 21 מיליון לעונה? סליחה, 20 ו... כמה זה יוצא פה? 57 ל-3 מיליון.
זה
19 מיליון, כן. אוי ואבוי. אוי ואבוי, זה נוראי. לפחות זה לשלוש שנים, אז... טוב, שלוש שנים.
והם גם ככה תקועים. לדעתי שנתיים קדימה לפחות,
אני חושב שאם אנחנו בוחרים את הקבוצות, בחרנו את הקבוצות שאנחנו, אתה יודע, הטופ שאנחנו נראה בליג פס השנה, אם אנחנו הופכים את הטבלה, שרלוט ראשונה. אני לא אראה שום משחק של שרלוט השנה, אני מבטיח שאפילו כנראה גם לא עם נגד פיניקס.
רגע, עכשיו אני מנסה לחשוב. אם יש קבוצה שאני... וושינגטון, שרלוט.
אני הורג אותך היום, אה? אבל בוושינגטון יש לי את ברדלי ביל, יש לי אפילו את רוי הצ'ימורה, שאני קצת מתעניין לראות איך הוא יהיה.
אם הוא יקבל יותר מדי, מי יודע כמה דקות הוא יקבל.
יש לי את רוי בראון, שהוא נראה מצוין, יש לי כל מיני שחקנים.
לא, אתה צודק, שרלוט היא עקבות. מצד שני, זה לא שראיתי משחקים של שרלוט בשנים.
אני מסכים, אבל לפחות היה לך את קמבה ווקר, שהיה לך שם איזה אולסטאר, איזה משהו. טרי רוזיר, צר לי. מייקל, צר לי, הוא לא יהיה אולסטאר לעולם.
אף אחד לא חושב ככה, נראה לי. אלא אם, אתה יודע, מזרח.
משהו שכן הרגיז אותי, אגב, טוב, תראה, רוזר הרגיז אותי.
יש עוד איזה מהלך אחר?
כן, יש משהו מאוד הרגיז אותי. קשה לי עם הוויתור של ברוקדון במילווקי. קשה לי. קשה לי איתו. אני ראיתי שהם החתימו את לופז ואת לופז 2, והם החתימו את היל, ג'ורג' היל, על 29 ל-3 שנים, או 27 ל-3 שנים, משהו כזה. אני הייתי שם את ברוקדון לפני שלושת אלה. הייתי לוקח אותו. אני מבין מה מביא לופז למשחק. אני פשוט חושב שהם ירגישו את ברוקדון. הם ירגישו את זה.
הדבר הכי שמדאיג אותי בנושא הזה, קודם כל, כולם יודעים, זה פודקאסט המעריצים של מלקום ברוקדון.
לגמרי.
אין פה ספק. אבל מה שמטריד אותי זה שבשלבים מסוימים בפלייאוף הוא היה יותר טוב ממידלטון.
נכון.
ויש לו את הפציעות שלו.
נכון.
ובסוף הוא שחקן סולידי, במובן הכי טוב של המילה, אבל הוא עדיין סולידי. וזה יותר מידלטון נכזב מאשר ברוקדון היה יוצא דופן. אבל אני מסכים איתך שמבין השחקנים שהם יכלו להרשות לעצמם לאבד, קצת הופתעתי, לדעתי זה פשוט, הם ידעו שזה גם יעשה הכי פחות רעש. כלומר, הוא גם כן הכי ניתן להחלפה, צורך העניין. ואני אסביר, אני אסביר רגע.
אני מבין מה אתה אומר.
כי
וסלי מתיוס וכאלה ש...
בדיוק, לצורך העניין, אין לך הרבה גבוהים שיודעים לתת את מה שברוק לופז נותן. אין לך הרבה שחקנים שיודעים ליצור כמו קריס מידלטון. מלקום ברוקדון, שעושה הכל ברמה טובה, אתה יכול לחסות את זה איכשהו, לנסות לפחות. אז אני... אולי בשני שחקנים לצורך העניין, אבל זה משהו שהרבה יותר קל לצורך העניין לדעתי, זה היה החישוב שלהם, שיהיה להם הרבה יותר קל איכשהו לחפות על זה.
אני מבין את זה.
אפילו פה בחירה קשה.
אני חושב שלפעמים אתה הולך best player available, והוא היה best player available מבחינתם. גם אתה יודע, הייתה להם את הבעיה שהם לא יכלו זה. אני חושב שאתה יודע, מישהו אמר את זה, this is when you pay the tax, אתם הייתם צריכים לשלם פה את הטקס. ואני יודע ששילמו לו הרבה באינדיאנה, אבל this is when you pay the tax.
אבל לא הרבה יותר ממה שחשבנו שיקבל במילווקי.
תשמע, אתה יודע מה, אם הם היו מקבלים את זה, משלמים לו את זה במילווקי, והשנה הם לא לוקחים אליפות או לא מגיעים לגמר ומחליטים להיפרד ממנו, אני לא חושב שזה החוזה שיהיה קשה להעביר.
ממש לא. ממש, ממש לא.
זהו, זה הרגיז אותי. אנחנו לא נדבר פה על ניקס, נכון? כאילו, זה קל מדי.
קל. זה כמו, אתה יודע, כמו הקרצוק
הרמית תינוק. אור עמית, אני מתנצל. אבל קל מדי.
טוב, בוא נרד קצת מעניין הזה של ליגת מעניין של ליגת
הקיץ.
סליחה, של פרי אג'נסי, ובוא נעבור לדבר על ליגת הקיץ, שמתרחשת ממש בימים אלה, עושה הרבה פחות רעש מבשנים קודמות. אני, מי שעוקב אחרי העמוד שלי, כבר מהשנה הקודמת, העמוד שלי התחיל למעשה בפלי אוף, או לקראת הפלי אוף של השנה שעברה.
וואלה.
כן.
אז שפו על יותר מ-1,500 תוקבים, כל הכבוד.
לא, 1,200, 1,300, משהו כזה. שזה גם יפה, תודה לכל מי שעוקב, תזמינו חברים, אבל ליגת הקיץ שנה שעברה היה הדבר שלי, אני נהנה כל שנה בטירוף מליגת הקיץ, ואני חייב להודות שהשנה...
גם אני אגב, אני חולה לליגת הקיץ.
זה באמת כל כך כיף, גם השידור הוא אחר, צריך להבין שבליגת הקיץ, מי שלא צופה...
לא מדברים על המשחק.
בקושי מדברים על המשחק. יותר מדברים, מביאים GM'ים להתראיין, מביאים מאמנים, מביאים אנשים
מכללות וכל מיני כאלה גם כן.
מאמני מכללות,
מביאים. קליפרי תמיד שם. קליפרי תמיד שם מדבר על...
כולם שם, לצורך העניין השנה נתנו לווינס קארטר לחושן משחקים.
נכון.
נותנים, זה באמת, לקרון בטלר, זה משהו אחר, זה משהו בווייב אחר, במנהלי בית, מה שנקרא.
זהו, יותר משוחרר, בדיוק.
וזה נורא נורא מעניין, ותמיד גם יש כישרונות מעניינים לראות. והשנה, ליגת הקיץ מאפנה.
ברמות.
פשוט לא, לא יותר מדי מעניין. הסיבה לכך, אם אני כבר נכנסתי לרנט שלי, זה, לדעתי הסיבה יקרה זה שהרבה משחקני הלוטרי לא משחקים.
חד משמעית.
קראתי כתבה מצוין שדעתי דרור אס שלח.
אוקיי.
לגבי זה ששחקנים מגיעים פצועים לליגה. הם מגיעים כבר לליגה פצועים בגלל הרבה מאוד שעות בליגות הנוער, ב-AAU וכדומה.
אוקיי.
ואז הם מגיעים לליגה מאוד מאוד פצועים, ואנחנו רואים הרבה יותר פציעות של שחקנים צעירים. וכחלק מזה, כחלק מהמגמה שהיה לשמור עליהם עכשיו, כנראה שגיעו כל כך מעט משחקני הלוטרי, שיחקו רק 6 מבין ה-14 שנבחרו בלוטרי, ואני לא סופר פה את זיון ששיחק 9 דקות, ועשו איתו זהירות יתר, צורך העניין, הוא חטף מכה קטנה בברך והשביטו אותו.
כמובן.
אובייסלי, שלא מזמן לא היינו אומרים על זה, כמובן. אבל צורך העניין, רק 6 שיחקו. ארג'י ברט, אם אפשר לקרוא מה שהוא עשה זה לשחק. דיאנדרי אנטר, סירק משחק אחד.
הוא לא שיחק גם במשחק הראשון. צריך לזכור, הוא עוד לא חתם על החוזים שלו, היה את כל עניין המורטוריום.
כן, נגיע גם למורטוריום, אבל אנטר שיחק רק משחק אחד כולה.
כן.
קובי ווייט שיחק ונראה טוב. ג'קסון אי שיחק שני משחקים. הצ'ימורה שיחק, טאגר אירו שיחק. זהו. זה מי ששיחק לצורך העניין מהלוטרי, וזה לדעתי הרס את הליגת קיץ השנה.
נכון. אתה לא רואה את ליגת הקיץ של לראות שחקני ג'יליג ושחקנים שמנסים להגיע מאירופה ל-NBA. אולי פה ושם.
חוץ מת קורי וולדר.
סליחה, שכחתי שהלך אחד מחולוניה.
שניים, אבל השני פחות מעניין.
זהו, אתה לא מחפש לראות את האנשים האלה. אתה מחפש לראות את השחקנים שיהיו בקבוצה שלך, שיהיו בליגה בשנה הבאה והתחרו על רוקי העונה או יתרמו לקבוצה שלך. זה היה נוראי. כל מה שקרה השנה מהדראפט, עם כל נושא הכובעים ו-whatever's, ואגב, אני שומע עכשיו, אני קורא כתבה שאדם סילבר הולך לשנות את זה כנראה בשנה הבאה, את כל נושא המורטוריום.
דיברו על זה שהוא רוצה, כן.
אגב, אני לא יודע אם אנשים זוכרים אותה, אולי אתה זוכר כתוקף אחרי ליגת הקיץ. בשנה שעברה ליגת הקיץ התחילה כשבועיים אחרי הדראפט. היא התחילה עכשיו שבוע אחרי הדראפט. השחקנים עוד לא חתמו, הם לא יכלו לשחק לפחות במשחק הראשון, ותשמע, היו לנו איזה 16 טריידים בסיבוב הראשון, או בדראפט הזה, אנחנו מדברים על איזה 30 שחקנים שעברו קבוצות.
כל מי שעבר בטרייד למעשה לא יכול לשחק.
בדיוק, הם לא חתמו על חוזים, בגלל המורטוריום, הם לא חתמו על חוזים עד השישי ביולי. הליגת הקיץ התחילה בשלישי או ברביעי ביולי, ואתה מפספס פה משחקים, אתה מפספס את השחקנים שלך, זה היה משעמם בטירוף. היה לי פורנט לפני כמה ימים שדיברתי עם חבר על זה, ואני אומר, אני לא מאמין שליגת הקיץ נראית ככה, ואדם סילבר לא יכול לתת לזה להימשך. כל הקטע, אני דיברתי על הקטע הזה עם הכובעים לדוגמה, שזה היה כל כך מגוחך, ושאלתי את חבר שלי בטלפון, ואני אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. כך 10 דרפטים קדימה, אנחנו מדברים עד 2030 כמעט. כמה קבוצות שעשו טרייד בדראפט, ביום, בליל הדראפט, אתה מאמין שיחזרו בהם מהעסקה? כמה? נניח שהדבר הזה יכול לקרות מתוך 300 בחירות או 600 בחירות, אפילו אם אתה לוקח סיבוב שני, כמה? 3? 5? ב-10 שנים? 10? עדיין זה לא שווה את ה-16 או 30 שחקנים, או לא יודע כמה שחקנים שעברו בדראפט השנה, שלא יכלו כן. אפילו לענות על שאלות בנוגע לקבוצה האמיתית אליה הם הולכים, אתה זוכר שהיה את הקטע שקווין פורטר נשאל איך זה יהיה לשחק נגד, עם יאניס או משהו כזה? הוא אומר,
תשאלו מישהו שיהיה לו הזדמנות, כן. אבל
מגוחך.
המורטוריום גם הולך להשתנות, כנראה להתקצר, הוא כבר קוצר הרי, והוא לא קוצר פשוט מספיק, לצורך העניין. למי שכבר יודע, המורטוריום קיים כי יש לו סיבה, צריך לדעת. הסיבה שהמורטוריום קיים, זה כי השנה הכלכלית של הליגה מסתיימת ב-30 ל-6, כלומר, באופן רשמי, העונה הקודמת מסתיימת ב-30 ל-6, והשנה החדשה נפתחת ב-1 ל-7. כלומר, ב-1 ל-7 סוגרים באמת את נתוני האמת לגבי כל ההכנסות, ההוצאות וכו' וכו', ואז אפשר להתחיל לחשב, ויש בעל זה גם דיונים שצריך לעשות עם הקבוצות, עם ארגון השחקנים וכו', אפשר לחשב את תקרת השכר, את ה-luxury tax וכל אלה. בעבר זה היה לוקח יותר זמן. עכשיו התחילו לקצר את זה. גם השנה קרה שבאמת התחזית המקורית תאמה למספרים הסופיים. אוקיי. צורך העניין, אמרו שיהיה 109, והיה באמת 109.1 בסוף.
אוקיי.
צריך לזכור גם שהיו שנים שהתחזיות לא כל כך צדקו, 2016-17.
אוקיי.
ואז ראינו חוזים שלא תואמים את זה. כלומר, יש הצדקה למורטוריום.
אין בעיה, אבל אני אומר, בהנחה ויש לך בעיה שהיא back office שלך, בסדר? היא בעיית הבירוקרטיה שלך, של הליגה. אתה מנסה להפוך את הליגה הזו לנגישה יותר לכל העולם, לליגה שהיא ליגה כלל שנתית, לא חצי שנתית, אז אתה יודע מה? תדחה את ליגת הקיץ לאוגוסט. מה הבעיה? תדחה אותה בחודש, תדחה אותה בשבועיים, שלושה, מה זה משנה? תן לשחקנים שבאתי לראות לשחק.
לא, אבל זה משנה מבחינת הקבוצות בונות הסגל, הקבוצות רוצות לבנות את מחנה האימונים.
אבל בחרת את השחקן שלך.
לא, אבל הם לא היחידים שיש.
אתה מדבר על איזה, אוקיי, אז אוקיי, אז אלון, תעביר את זה בשבועיים, שבועיים וחצי.
אני מסכים איתך, שבוע קדימה.
זה סך הכל שבוע, שבוע וחצי של ליגת קיץ, אנחנו לא שבועיים מקסימום, אנחנו לא.
אין לי ספק שלא נראה את זה שנה הבאה, ככה זה לא יקרה, אבל זה לא היה הסיבה היחידה, לצורך העניין, לא בגלל זה שמונה שחקנים מהלוטרי לא שיחקו.
תראה,
זה הרבה שמירה של פציעות.
נכון, היו עוד, תראה, אם באים ואומרים לי,
רגע, אבל בסוף צריך להבין שבגלל המורטוריום אנשים הפסידו משחק.
נכון.
המינימום בליגת הקיץ הוא 4.
נכון. אני יכול להגיד לך שאני לא הבנתי למשל למה קמרון ג'ונסון וטי ג'רום לא שיחקו. אין לי מושג. וזה נורא כאב לי כי אוקיי, סבבה, ג'לן לקיו נתן אחלה של ליגת קיץ, אבל רבק, שתי בחירות סיבוב ראשון שלי, שציפיתי לראות מה הם שווים, לא משחקים. כן. אז אני לא יודע מה קורה.
אז בוא, אם כבר אמרת, דיברת עם זה שלקיו נתן אחלה ליגת קיץ. אז כן, הליגה השנה פחות כיפית, ליגת הקיץ. ומי בכל זאת הרשים אותך? בוא נהיה חיוביים.
יש הרבה עוד פעם, השאלה היא מה אנחנו מסתכלים על זה, ואני נורא אוהב לראות שחקנים שנבחרו, וקודם כל או ענו על הציפיות, או עלו על הציפיות, דברים כאלה. אני חושב שמטיס טייבול, למשל, שמשחק בפילי, אני אוהב את ההגנה, אני רואה שהיא תרגמה את עצמה, הקליעה משלוש, אף אחד לא ציפה, במשחקים האחרונים הוא קולע 50% בערך, ואתה יודע, שאלו אותו מה המומי, הוא אומר, חבר'ה, אני לא יודע למה חשבתם שאני לא יכול לקלוע. אז זה ממש יפה. ברוס בראון מהפיסטונס, אגב, מדיטרויט, שחקן שנה שנייה, הוא הגיע ממיימי והיה פצוע בעונה האחרונה במכללות, אז הוא צנח בדרפט לסיבוב השני. כל הזמן דיברו על זה שמדובר בשחקן שיכול להיות מאוד משמעותי גם בהובלת כדור וכו'. הוא נראה מעולה ולא שייך לליגת הקיץ מהרגע שהוא עלה לפרקט, הוא עושה את הכל, ממלא את הבוקס קורס, ממוצעים של 13.88, ממש ממש יפה. אני אישית נורא, נורא אוהב שחקן קצת אולי אנונימי, איזיה רובי מדלס, הוא הגיע מנברסקה אחרי כמה שנים, נראה לא רע, במשחק אחד נתן מספרים יפים. אתה יודע, הספרס בחרו שחקנים שאיך מעבר ללוקה שמנית, שאני לא כל כך סגור עליהם, אבל אם הספרס בחרו, אני ממני והלאה.
אם כבר בספרס אתה... אי אפשר לדבר על ספרס בלי לדבר על לוני ווקר.
וואו, לוני ווקר היה מרשים מאוד.
לוני ווקר אמנם שיחק רק שני משחקים.
מרשים מאוד.
אבל בשני המשחקים שהוא שיחק הוא היה בלתי ניתן לעצירה בהתקפה.
ומה שיפה בזה זה כשהוא הגיע לליגה, הוא היה שחקן שברוב העונה במכללות, במיימי אגב, גם כמו ברוס בראון, הוא עלה מהספסל ואז הוא כאילו השתלב בחמישייה עקב פציעה וכולי של מישהו שם. וכשאני ראיתי אותו, שהוא הגיע לדרפט, אני אמרתי, וואי, הבן אדם הזה צריך לחכות עוד שנה, כאילו הוא לא שם, זה לא זה. תשמע, מה שעושים שם בספרס, אני לא יודע, זה בית ספר לפיתוח שחקנים, זה לא יאומן. הם לוקחים את קלדון ג'ונסון, שזה שחקן שאני לא מסמפת, לא ראיתי מספיק, אבל פתאום הוא נותן לך איזה משחק מטורף שם, ואני אומר לעצמי, טוב, אני הולך לתרץ את זה, בגלל שאותו דבר היה עם נוקס בשנה שעברה.
זהו, צריך לזכור שזה ליגת קיץ, ולא כל מי שמציין פה גם מציין בליגה, אנחנו לא חושבים ככה.
בדיוק.
אבל מי ש...
אבל הספרס, אם הם בחרו, אני ממני והלאה, תשמע. כן, וגם... אני חושב שהבלייזרס יכולים להיות למשל מאוד מרוצים מאנפרני סיימונס, שגם כן לא היה בקולג'ים, שיחק ב-AMG. וקולע 22 נקודות.
ויש לו דקות לקבל השנה.
יש לו הרבה דקות.
יש לו דקות שהוא יכול לקבל.
יש שחקן שנורא מעניין אותי. שחקן שאף אחד לא ראה, אף אחד לא חשב שילקח בכלל, לא ראו אותו נבחר בכלל בדראפט. ג'סטין ג'יימס נבחר המקום 30 ומשהו, 40 ומשהו בסיבוב שני לסקרמנטו. הוא סמול פורד, נראה בנוי לליגה, תנועה טובה, גדול, רחב, אתלטי. הוא מגיע מוויומינג אחרי 4 שנים עם 22 נקודות, 8 ריבאונדים, 4 אסיסטים. זה מספרים מאוד לא שגרתיים לסמול פורד במכללות. החשש שלי לגביו שהוא לא יקבל הרבה דקות שם בסקרמנטו, אבל בסאמר ליג היה לו משחק אחד טוב ובשאר לא... לא קיבל הרבה, לא הראה יותר מדי.
יצא לך לראות את קריס בושר בטורונטו משחק?
פחות, אבל ראיתי את המספרים שלו.
אז אני ראיתי אותו משחק, וזה מאוד מאוד מעניין. הוא גם קיבל דקות במשחק, הוא קיבל בעונה שעברה גם דקות בטורונטו, לא מאוד הרשים. בליגת הקיץ הוא באמת התפוצץ בינתיים. הוא נותן שם, הוא נשחק בארבעה משחקים, ובכולם היה מצוין התקפית. אבל הוא כל כך רזה וחלש, שאני לא בטוח שיש לו איך להצליח בליגה. אמנם הוא מצליח בליגת הקיץ להשיג כמעט 10 ריבאונדים, אבל היום מאוד 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 קשה לתרגם את זה לשחקן התקפי, ואני הולך לשים על הוויין, כי בטורונטו יש דקות, יהיה רצון לפתח שחקנים.
יוג'ירי, אגב, אתה יכול לשים לב על עוד שחקן שהוא לקח, undrafted מווסט וירג'יניה, שחקן הגנה מטורף, פורוורד, שקוראים לו סגאבה קונאטה, לקח אותו ממש כמה, איזה שבוע, באמצע ליגת הקיץ, משהו כזה, שחקן מאוד מעניין מליגת המכללות. אני כן רוצה להזכיר, אגב, דילן ווינדלר מהקאבס, היה נראה כאילו, הוא מצוין, הוא טוב, אין מה לדבר. קארסן אדוארדס, דרור, תגיד מה שתגיד, יש לך אחלה שחקן.
ידעתי כתוב לי, כתבתי בנוטס, טל יגיד קארסן אדוארד, כי אני מכיר אותך ואתה תרצה לדחוף לי ולדרור את האצבע גיים.
וזה שלא העליתי פה שלושה פוסטים ביומיים האחרונים, זה לא היה רמז.
לא שמתי לב, סליחה.
אוקיי, אתה לא עוקב. אבל אחי הוא שחקן.
אז אני רק רוצה להגיד שכן, הוא נותן אחלה התקפה ואחלה מייצר לעצמו. כמה אסיסטים הוא מוסר למשחק? אוי, אני אגיד לך.
אוי, אני זוכר, זה 2.
1.5.
אבל הוא לא רכז.
ועזוב הסיסטים, כמה הוא מוסר. אבל
הוא לא רכז.
אבל הוא בגובה של 6, נכון?
הוא 1.81-2, משהו כזה.
1.81-2 הרכבים.
נכון. הוא קטן, אבל הוא חזק. תקשיב, 1.80 וזה, הוא 97 קילו. הוא 90 ומשהו קילו. הוא בנוי.
אני לא אגיד, סחטן עליו שהוא קיבל גם יופי של חוזה בבוסטון.
כן. היום הוא חתם על 4 שנים מובטחות.
כל 4 שנים מובטחות? לא, שנתיים מובטחות.
יש לו גרנטי, נראה לי שנתיים
מובטחות. שנתיים מובטחות. הסחטן, צריך לשים לב שרכז הוא לא.
רכז הוא לא. חד משמעית, אבל הוא קולע מ3.
ואני עדיין לא בטוח שלא נראה אותו באירופה מתישהו.
יש מצב, אבל יש לו אופי, יש לו אישיו. הבן אדם, קודם כל, הוא אחלה בחור, והוא שחקן ממש ממש טוב. ראינו את זה בכל לבל. אני גם אוהב את מה שג'רי ווסט עשה, אגב. אני רשמתי לו פה, ג'רי ווסט did it again, קאבן גלן, דאר, טרנס מן, מצוין. וזהו. וכמובן, לפיניקס, רי ספולדין וג'לן לקיו חייבים, כאילו.
כפיניקס.
סולידי. נחמדים. לא רע, אחוזים טובים.
בואו ככה רגע לפני סיום, כי עוד רגע מתחיל לנו המשחק של הנבחרת, ולי לפחות זה חשוב, אני יודע שאותך זה פחות מעניין, אבל לי זה מאוד מאוד חשוב לראות את זה. אז בואו ככה רגע לפני סיום, בגלל שהמערב נהיה כל כך משוגע, ובאמת, אם עד עכשיו דיברנו על המערב הפרוע, אני אשמע עוד עמוד סחי קורא להם, זה המערב הפרוע, אני אדקור מישהו. אז המערב הפרוע, באמת, יש בו אינסוף קבוצות כרגע שמראות את עצמם מועמדות לפלי אוף. לדעתי רק ממפיס והסנדר,
כן.
בטנקינג אמיתי. כלומר, אפילו פיניקס חושבים שהם היו בפלי אוף, לצורך העניין. לא, שואפים.
פיניקס חושבים, כן. שואפים. בסדר לחשוב.
ורציתי לשאול אותך, מי יכול להרגיש בטוחה בעיניך? מי, בהיעדר פציעות, או בהיעדר פציעות מוגזמות, לצורך העניין, יכולה להרגיש בטוחה בפלי אוף?
אוקיי, זה לא פשוט.
במערב.
זה לא פשוט, כי אני חושב שאנחנו נצטרך במערב כדי להיכנס, מה, 45-43 ניצחונות כדי לעבור?
בעונה שעברה, לצורך העניין, הקבוצה שבמקום השמיני הייתה 48 ניצחונות.
שמונה, אוקיי.
לצורך הנה, סקרמנטו הייתה בת 39, שקורה כאילו
מתמודד. זה הפרש גדול.
היה 48 מקומות, בשנה קודם לכן זה היה דנבר עם 46, נשארה בחוץ. כלומר, היה צריך 47. אז 47-48 זה הרף הסביר שצריך כדי להיכנס לפלי אוף.
כן. אז אני מסתכל על הטבלה, אני חושב, תראה, אני חושב שהנגץ בפנים לא, כאילו קל. הרוקץ בפנים קל. הג'אז בפנים סוג של קל, כן. בוא נראה מי עוד. הקליפרס בפנים כמובן. הלייקרס אני מניח שבפנים. אנחנו, על כמה אנחנו? על 5.
אתה עם 5 כרגע, אני...
ועכשיו זה מתחיל להסתבך טיפה.
אוקיי, למרות שדעת... אוקיי.
לדעתי הווריורס בפנים.
אוקיי.
אמרתי פורטלנד?
לא.
אז פורטלנד לדעתי בפנים.
אתה עם 7. זה השבע שבעיניך יכולות להרגיש בטוחות?
אני... כן, כן, לגמרי. כי אני חושב שיש איזשהו דרופ-אוף עכשיו.
אז קודם כל אני מסכים איתך לגבי הדרופ-אוף הזה. יפה, רשמנו את אותו דבר.
כן.
אני כן חושב שהלייקרס, שוב, אמרתי כאילו בלי להתחשב בפציעות, אבל הלייקרס קבוצה מאוד מאוד,
מאוד פציעה. כן.
כלומר, ומרחק פציעה מלא לעלות לפלי-אוף. לצורך העניין, דייביס...
מאוד פציעה.
אז דווקא בעונות האחרונות הוא פחות פציע, אבל האם דייביס והצוות המסייע שיש ללייקרס מסביבו מספיקים לפלייאוף במערב?
הוא עשה את זה פעם אחת עם צוות מסייע יותר טוב מזה.
יפה, אז בכלל לא בטוח.
לא בטוח.
אז אם לברון נפצע לזמנים משמעותיים, לא בטוח. אם דייביס נפצע ולברון נשאר, כנראה שכן. לברון שווה פלייאוף, אם הוא בריא.
אני חושב שישמרו עליו, עליהם. אני חושב שלא תראה back to backs, אני חושב שלא תראה... אני חושב שהרבה קבוצות יעשו את מה שקוואי עשה בשנה.
את מה שקוואי עשה. אנחנו נראה את המפה שקרה, אני מבין את זה. אז אתה אומר שהלייקרס בטוחים, ומי... אז בעצם המקום השמיני מתחרות הספרס.
הספרס...
סקרמנטו, דאלאס,
מינסוטה. אני רוצה להגיד, כל כך רוצה להגיד המאבריקס, כן. מינסוטה, אני לא
אוקיי.
קינגס, אני רואה שם. ספרס, אמרנו? אמרנו.
כן,
אני חושב שזה ספרס, קינגס, פליקנס, מבריקס.
אז בעיניי זה של הספרס to lose. כלומר,
נכון, לגמרי.
הספרס הם משמעותית הקבוצה השמינית בטבעה בעיניי?
כן.
וסקרמנטו, דאלאס, הפליקנס, הם האנדרדוגס, ומינסוטה ופיניקס זה כבר הסופר אנדרדוג, זה יפתע מאוד גדולה.
אני לא באמת מאמין בפליקנס עדיין, אבל אני חושב שכן יהיה מעניין לראות אותם. אני חושב שזה לא באמת קבוצת פלייאוף עדיין. אוקיי. אנחנו שמים אותם שם בגלל שהם ירוצו ויש הרבה דברים, והליגה לא תהיה מוכנה לאתלטיות הזו. אני לא קונה את זה עדיין.
Fair enough. אני גם לא, בוא נגיד, אני שם אותם כאנדרדוגס מתחת לסקרמנטו ודאלאס.
לגמרי. אם אני צריך לבחור אותם או את סקרמנטו, למשל, זה סקרמנטו...
אז יש לנו שבע בטוחות, את הספרס שעל הגבול, ואת האנדרדוגס. וטירים,
כן.
אוקיי, יפה. אני שמח שלא אמרת פיניקס.
אני מחכה לראות, אני מאוד מקווה, אתה יודע, זה משהו מאוד מעניין אותי לראות את הלייקרס, אם הם יפלו מול הקליפרס בפלייאוף, ואז יש לך שבעה משחקי בית לכל קבוצה.
שמע, בית זה לא רק המגרש, זה גם הקהל. נכון. זה אחרת. אבל טוב, טל, אני רוצה להגיד לך שהצלחנו. המשחק של נבחרת ישראל מתחיל ממש ברגעים אלה. אני עוד לא... הנה, הם...
מתארגנים.
הם התקבצו כרגע, כבר את הצגת השחקנים, הם כבר התקבצו. ועוד שניים יעלו למגרש. כן. אז תודה לך שהקדמת קצת ממה שתכננו. וחברים, שיהיה לנבחרת ישראל המון 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 בהצלחה. בטורניר. אני מקווה שנשאיר את הגביע פה, ונראה קצת איך מה שווה דני אבדיה, ונראה מה שווה ים הדר ויותם חנוכי. ויאללה, שיהיה בהצלחה.